וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי עבדי אלה בקרבו. והפסוק ממשיך, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. ויבוא משה ואהרון אל פרעה. ושמים את הציווי הזה ללכת לומר לו את המשפטים האלה. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר השם אלוקי העברים, עד מתי מאנת לענות מפניי, שלח עמי ויעפוני. ההוראה שהם אומרים לו, זה שתי דברים. דבר ראשון, עד מתי מאנת לענות מפניי, ודבר שני, זה שלח עמי ויעפוני. מה זה שתי הדברים השונים האלה? עד מתי מאנת ושלח עמי ויעפוני? יש פה באמת שתי חלקים. הרב עברית מסביר שיש הרי, דבר ראשון זה עד מתי מאנת לענות מפניי. זאת אומרת, עצם זה שהוא רואה, שהוא מקבל מכות, זה אמור לעורר אותו, להבין שמשהו שהוא עושה לא בסדר, ולהתחרט על זה. ופה זה לענות מפניי. איך היה התרגום אומר? להתקנע מפניי, מן קודמיי. זאת אומרת, להכניע את עצמו, להרגיש את עצמו אני. מגזרת אני, אומר רשי, מאנת להיות אני ושפל מפניי. הוא לא מוכן להכיר בזה שהוא מקבל מכות מהקדוש ברוך הוא. למה? זה הרי מצוות עשה מן התורה, לדעוק ולהריע בכל זמן שתבוא רעה על הציבור, נכון? זה מצוות עשה מן התורה, שנאמר, והרי אותם בחצוצרות ולבצעותם לפני השם אלוקיכם, ואם לא יזעקו ולא יריעו, אז הם רק כשהם אומרים, יקרהו, אז הם מקשים את ליבם, וההפך זה יגרום, הרי זה דרך אכזריות, וזה יגרום שיבואו עליהם צרות יותר קשות ויותר רעות, אם תלכו עם מי בקרי, נכון? למשל, גם במתחילת הלכות העניות. אומר, אז גם זה מה שבאים פה בטענה לפרעה, אומרים לו, עד מתי מאנת לענות מפניי? מזה יש גם טענה שנייה, שלח עמי ויעבדוני. יש טענה שנייה להם על פרעה שהוא צריך לשלוח את עם ישראל. למעשה, אתה רואה שיש פה טענה של עד מתי מאנת לענות מפניו. זאת אומרת, למה פרעה לא... מאיפה יודע שזה רק הוא ממהר לענות מפניו, כאילו זאת גאווה, הוא ממהר, הוא לא רוצה להרגיש את עצמו עניו, אני. אולי זה לא אומר, כי עדיין לא יתברר לו מציאות השם. למה זה, כאילו, הפסוק מפרש את הדברים, הקדוש ברוך הוא מפרש את הדברים, הפסוק מפרש את הדברים בצורה שזה שהוא הבין את המסר זה ברור. למה, מה הבעיה, למה הוא לא משלח את עם ישראל? כי הוא ממהר לענות מפניו. המידות הרעות שלו לא נותנות לו את זה. אתה רואה פה שאמונה זה בעיה של מידות רעות. כמו שבעלי המוסר מדברים על זה הרבה מאוד, שאמונה זה לא כל כך עניין בשכל, אלא עניין במידות. וזה, לכן ההפסות בעצם אפילו פה נגיד במכה אחת, אבל בסדר, נגיד במכה אחת, הוא כבר לא יכול להגיע לאמונה. אבל מה, הוא לא רצה להגיע לאמונה. למה? כי הגאווה שלו לא נתנה לו. ולכן הוא לא מוכן עד מתי מאנת לענות מפניי, הוא לא מוכן להיות בענבה, בעניות, להרגיש את עצמו שהוא קיבל מכה, ולכן הוא לא מוכן לקבל את זה. אבל לא, אין פה בעיה של אמונה, הוא לא שחסר לו משהו ברחבות, או דבר כזה. יש הרי תעבור את הידוע של רבי נחמן וסרמן, רבי נחמן כותב שאיך אפשר לדרוש מכל ילד יהודי בגיל 13 אמונה. הרי גדול החכמים, אריסטו, לא היה כופר. כופר, עובד אלימי, אבל בסדר, הוא ורבותיו וחברה, כן? היו אנשים חכמים מאוד, אריסטו, הרמב"ם אומר שהיה קרוב לדרגת הנבואה, החוכמה שלו. מה? כן, יש איזה מכתב כזה, לא ברור עד כמה הוא נכון, אבל ודאי שרוב חייו הבן אדם היה כופר לכולם. אבל אם, איך אתה יכול לדרוש לי? מה שהאדם כל כך חכם לא הגיע, איך אתה יכול לדרוש לי כל ילד? אז רבי חמא אומר שבעצם, כל אדם בעולם יכול להגיע לאמונה. רק מה? זה מלחיץ. זה מאיים על הבן אדם. זה מחייב. אבל יש לזה מחייב, אז בן אדם מעדיף להגיד שזה לא נכון. אבל השורש של זה, זה דווקא מהגאווה ומהמידות הרעות. זה לא עניין של שכל, עניין של גידות. אגב, זה מאוד מעניין. הפרשה שלנו יש עלי את הרמב"ן. הרמב"ן, בסוף הפרשה, כן, כן, בוא נלמד את זה, שווה ללמוד, למרות שכבר למדנו את זה כמה פעמים. הרמב"ן אומר ככה. הקדמה קצרה לרמב"ן, מה בעצם קורה פה בסיפור הזה? אנחנו הרי יודעים שיש עיקרי האמונה, נכון? מי אמר שיש עיקרי האמונה? מאיפה זה מגיע? אז הרמב"ן אומר שיש עיקרי האמונה, יש ראשונים שחולקים, יש ראשונים שאומרים שהיה עיקרי אמונה בכלל. יש מצוות, זה הדבר. אין דברים שהם עיקרים יותר ועיקרים, כאילו שהם שורשים, שהם כוללים בתוכם את הכל. אבל יש, ואנחנו רואים בהגלה של פסח, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זאת אומרת, יש איזשהו עיקר, שהוא כפר בעיקר. זאת אומרת, יש איזשהו עיקר. שם זה המקום הראשון שאנחנו מוצאים, שיש משהו עיקרי יותר, שכמו שהרמב"ם אומר, שמי שמתקלקלו אצלו אחד מהיסודות האלו, מאחד מהשלוש עשרה העיקרים, לפי שיטת הרמב"ם, אז באמת הוא יוציא את עצמו מכלל ישראל. זאת אומרת, אדם שיכול לעשות הרבה עבירות, כן בתיאבון, הוא חוטף פה וחוטף שם, הוא עדיין נשאר בכלל המשך, הוא עדיין נשאר בכלל ישראל. אבל ברגע שהתקלקלו ועדיין מצווה לאהוב אותו ולרחם עליו, כמו שהוא מבואר שם בלשון הרמב"ם. אבל אדם שכבר התקלקלו אצלו, אחד מהעיקרים, זהו. אז הוא כבר יצא, הופיע את עצמו מכלל ישראל. למעשה יש מחלוקת בין הראשונים כמה עיקרים יש. שיטת הרמב"ם הזה התקבל בעם ישראל להלכה, שיש 13 עיקרים. 13 עיקרים. יש, הספר העיקרים, יש ספר העיקרים שחובר בשביל העניין, יש שלושה עיקרים. מה? כן, זה כללי יותר. נכון? אבל זה לא, זה גם הרבה ראשונים נחלקים, יש הרבה בין הראשונים כזה, אבל למעשה התקבל שיטת הרמב"ם. עכשיו, מאיפה זה נלקח? מה, לפי מה? מה הוחלט, מה הם העיקרים, בעצם כל העיקרים נלמדים ליציאת מצרים. זאת אומרת, יש את העיקר, ודרך אגב, זה המשמעות גם של מה שאנחנו רואים בכפר בעיקר, על מה זה נאמר? מה העבודה הזאת? לכם, לכם ולא, לא. לפי שהוציא עצמו מן הכלל, איזה כלל? של יציאת מצרים, כפר בעיקר. זאת אומרת, היסוד של העיקרים זה מה שהתגלה לנו ביציאת מצרים. ושלוש עשרה עיקרים האלה התגלו ביציאת מצרים. אבל יש דברים שהגילוי שלהם ביציאת מצרים יותר קל, כאילו די ברור, ויש דברים שבעצם קשה יותר לראות אותם. אני אתחיל מהעיל שקשה יותר, וזה בעצם ביאת המשיח, נכון? ותחיית המתים. ביאת המשיח, איפה כתוב ביציאת מצרים? איפה ראינו ביציאת מצרים? ביאת המשיח. אז זהו מפרשים בדרך כלל שהכוונה, או הקדוש ברוך הוא הרי אומר למשה, לך אמור לבני ישראל, מה השם של הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, אסי רשי, אהיה עמהם בגדות זו, אשר אהיה עמהם בגדות אחרת. אז פה יש הבטחה שיהיה עמהם בגדות אחרת, בעצם מדובר על היציאה ממצרים והיציאה מהגדות הבאה. וזה בעצם פה נאמר ביאת משיח במצרים. יש, אתה מתאים, זה אז ישיר משה, שלא נאמר שר, אלא ישיר. נראה לי שרב משה שפירא מסביר שיש פה עוד עניין, כי בעצם המסביר של חיית המתים זה זורעים וצומח. והגמרא ממשילה את חיית המתים לפגיעה וצמיחה, כן? מה שזורעים וצומח, אותו דבר גם ביציץ ומאיר כעשב הארץ. וזה מתגלה כבר במצרים, את היום אתם נשים בחודש האביב, שזה הזריעה הכוח הזה של הזריעה והצליחה. יש בעצם אפשר להעריך בזה הרבה, אבל איפה זה מתגלה באמת של כל הכוח הזה. אבל יש את ה... אבל רוב העיקרים כתובים בצורה פשוטה בעניין של יציאת מצרים, וזה באמת כדאי מאוד לראות את הרמב"ן, בואו נראה. ואתה, אומר הרמב"ן, אומר לך טעם כלל, וטעם מצוות רבות. וכלל שכולל בתוכו את הטעם של הרבה מצוות. הנה, מעט היות עבודת גילולים בעולם בימי אנוש. נכון, בהתחלה היה עברת הראשון עצמו, אחר כך היה הבן שלו שט, והנכד אנוש. ובדור השלישי, הדור של הנכד, אנוש, התחיל עבודת גילולים בעולם. החלו הדעות להשתבש באמונה. עכשיו זה התחיל, יש כמה וכמה סוגים של כופרים. מהם כופרים בעיקר, ואומרים כי העולם קדמות. כי חשוב השם ויאמרו לא. היום זה כבר נראה לי בסדר, הסירה הזאת, אבל הייתה תקופה ארוכה שזה היה תפירה הקלאסית, מה שנקרא, כן? העולם קדמון, קיים, תמיד היה קיים. כאילו, מי אומר שנברא? ראית המגדלה. היום, משום מה, גם התיאוריות הכפרניות נודות שהגיע רגע מסוים שממנו התחילה בריאה, בצורה כזאת או בצורה אחרת, אבל הם מודיעים שהעולם הוא בעצם נברא, העולם לא... תמיד היה ותמיד באותו מצב, השמש מסתובבת והירח מסתובבת וכדור הארץ מסתובב באותו דבר, לילה יום, לילה יום, בלי שינוי, אלא תהליך של התפתחות, בריאה, צמיחה, ומנקודה מסוימת עד למצב שאנחנו היום. אז זה ברוך השם, הספירה הזאת של העולם קדמון כבר ירדה. קרובים, קרובים לגאולה, קרובים לפה. העולם קדמון כי חשו בהשם ואומרו לו, יש מהם, שבסדר, עודו... שהעולם נברא, אבל מכחישים בידיעתו הפרטית. מכחישים על הידיעה של הקדוש ברוך הוא. ואמרו, איכה ידע אל ויש דעה בעליון. זאת אומרת, נכון, הוא ברא את העולם, אבל זהו, כאילו, הוא לא יודע מה קורה בעולם. הוא לא יודע, לא מעניין אותו מה קורה. ויש מהם שיודעו בידיעה, אבל הם מכחישים בהשגחה. זאת אומרת, הוא יודע אולי מה קורה, אבל הוא לא מתעניין מה קורה, הוא לא משגיח מה קורה. הוא לא אכפת לו מה קורה, ויעשו אדם כדגי הים, שלא ישגיח האל בהם, ואין עמהם שכר עונש או שכר, אז יאמרו, עזר השם את הארץ. זאת אומרת, הוא יודע מה שקורה, אבל הוא לא מתעניין במה שקורה. זה לא... זה מעניין הביטוי שלו, הוא אומר, יעשו אדם כדגי הים. זאת אומרת, שדגים בים, אז הוא לא מתעניין מה קורה, אין השגחה פרטית על דגים שבים. דרך אגב, זה שנוי במחלוקת הראשונים. אנשים משום מה אומרים שזה כאילו שיטת החסידות, זה כאילו שקשור לחסידות. שהחסידות חידשה שיש השגחה פרטית על כל חיה ובהמה, כאילו זה מחלוקת מאוחרת. האמת היא של... לא יודע. אבל האמת היא שאתה רואה בראשונים את הביטוי הזה. הרמב"ן פה, זה ברור שהוא סובר, שעל יעשו אדם כבדי הים. שעל בני אדם יש השגחה פרטית, ועל מה שלא בני אדם דקים, אולי גם בהמות וחיות ועופות, אין השגחה פרטית, יש השגחה כללית. על המין כולו, על האקולוגיה כולה אולי, מערכת האקולוגית. אבל לא על כל פרט ופרט מבין. למעשה, יש תופעות בעבודת הרע, השאלה, אתם פורשים את התופעות, אבל התופעות מפתור שם, שמביא מדרש, שכשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, עבורה צייד, שצד עופות. וכל פעם שהוא זרק חץ, אז יצא פס קול, ואמרה, או יצליח, או ייקשל. לא פחות את המילה שם. קיצור, או יצליח או ייקשל. אתה רואה שיש השגחה פרטית על הרחוב. הרוח, יצליח או לא יצליח או ייקשל. אבל הנקודה היא זאת, אבל יש לזה השגחה פרטית על הטייד, יצליח או יקשל. צריך לבדוק מה נאמר יצליח. זה היה יצליח שהעוף פרח, או זה היה יצליח שהעוף יתפס. כאילו מה שיצליח שלו זה יקשל שלו, זה יפוך. אבל נראה לי שמה שכתוב שם זה יצליח או יקשל על העוף. כאילו, יצליח והעוף פרח, יקשל והעוף יתפס. זאת אומרת שבעצם אתה לא מדבר על האדם, אתה מדבר על העוף. אם הוא יצליח הוא יתשב. זאת אומרת, אתה רואה שיש השגחה פרטית על בעלי חיים. אבל למרות זאת, אפשר עדיין לחבק ולהגיד שכמה שיש השגחה פרטית על בעלי חיים זה רק ביחס לאדם. זאת אומרת, אין, כשחצו לרדוף אחרי האוף, אז לא יהיה בת כל יצליח או יתשב. כשצייח לרדוף אחרי האוף, אז יש התייחסות לאוף. אז לא, לא, יש לרופים... זה אצל אדם. בעלי חיים, איפה יש לנו את זה? אף אגב, זה יהיו חזר מזלך, לא חזר מזלך. יש בתחילת זה, וברקם הבית המוצא. זאת אומרת שיגח בקיגוח, שלנגוח אדם יותר את השם מאשר לנגוח, אדם יותר קשה משהו לנגוח תאימה, בגלל שאדם תאימה זה, יש לו מזל. רש"י מסביר שיש מלאך ששומר עליו. רש"י מסביר שיש מלאך ששומר עליו. ואירי אומר שיש לו, או שיש לו דעת לשמור את עצמו. זהות הראש שיש לו דעת, אז זה בסדר, קיים באדם ולא בבהמה. אבל זהות הראש שיש השקפה לאדם, זאת אומרת, משהו מיוחד. בכל אופן, אבל זה יש ידוע בידיעה, אבל מכחישים בהשגחה. עכשיו, אומר הרמב"ם, כאשר ירצה האלוהים, בעידה או ביחיד, קבוצה של אנשים או אדם בודד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, אם קורה דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא משנה את סדר העולם לצורך קבוצת אנשים מסוימת או לצורך אדם מסוים, יתברר לכל, יתברר לכל העולם ביטול הדעות האלה כולם. כי המופת הנפלא, אם קורה משהו שהוא נפלא, שהוא לא נתפס בשכל, מורה ומלמד אותנו שיש לעולם אלוקה, מחדשו, שברא אותו, חידש אותו, זאת אומרת, הוא לא קרמון, אלא מחודש, זאת אומרת, הוא נברא, והאלוקה הזה, הוא יודע מה שקורה, הוא משגיע, אכפת לו מה שקורה, ויכול, ויש לצורך לשנות את הסרט לא בריאה גם היום. וזה בעצם, וכאשר יהיה, הוא אומר, זה חלק אחד, על השליטה של הקדוש ברוך הוא בורא, הוא מניס לכל הבורא, הוא לבדו עשה, ורוצה ליעשה לכל המעשים, כן? ושמשגיע, אז כבר מגלה לנו על שכר ועונש, נכון? אם הוא משגיע על מה שקורה, זאת אומרת, אכפת לו על מה שקורה, אז כנראה שהוא נתן הוראות, כן, מה לעשות ומה לא לעשות, והוא נותן שכר על מה שנעשה, את העונש על מה שנעשה. הוא אומר, וכאשר יהיה המופת ההוא מגדר תחילה מפי נביא, אם נביא אומר מראש הזה הולך לקרות, יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה. נכון? אם נביא אמר את זה מראש, זאת אומרת, אנחנו יודעים כי ידבר האלוקים את האדם ויגלה סודו אליו עצב הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כולה. וזה כבר שמשה רבינו היה אב לנביא, הקודמים לפניו לבאים אחריו, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת, וכל הכללים האחרים שכבר חלקים בנבואה. אם זה כבר מגיע כל התורה כולה. וכך הכל היו עסקים על עיקרים. אומר, ולכן אומר, יאמר הכתוב במופתים, למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. מה זה? להרוס על ההשגחה. היא לא עזב אותה למקרי, שכל דבר קורה במקרה, כדעתם, כמו שהקופטים חושבים. כלומר, למען תדע, כי להשם הארץ, שהוא ברא את הארץ, להורות על החידוש, שהוא חידש את הארץ, כי הם שלו, שבראם מאין. אומר, וגש גם בפסוק, בעבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. מה זה? יכולת. הוא שליט בכל, אין מהכן בידו. כי בכל זה היו המצרים מכחישים או מתפקשים. אם כן, הארצות והמופתים הגדולים, עתים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה. אז זה הבסיס. אז יש לנו פה עיקרים, 13 עיקרים, שהם נלמדים מהסיפור הזה של יציאת מצרים. עכשיו הוא בעבור, כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני, עכשיו זה כופר. כבר לא יהיה מצב שכל אחד יגיע, רגע, אני רוצה לראות לבד. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בכל דור, בשביל כל רשע וכופר שנפיע הזמנה, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עיני. זאת אומרת, נעשה זיכרון, ננציח את מה שראינו, וזה יישאר, ונעתיק הדבר את בנינו. אנחנו, את מה שאנחנו ראינו, מה שאנחנו שמענו, נספר לילדים שלנו. והם יעבירו לילדים שלהם, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון. עד הדורות האחרונים זה יעבור מאבא לבן, כל הדברים האלה שראינו. עכשיו, החמיר מאוד בעניין הזה, בסימנים האלה שהקדוש ברוך הוא ציפה בשביל להנציח את המאורע הזה, לזכור את יציאת מצרים, חייב כרת באכילת חמץ, ובעזיבת הפסח. מי שלא עושה קורבן פסח, זה אחד משתי המצוות עשה היחידות שיש עליהן כרת, נכון? פסח ומילה. בברית מילה. והצריך שנכתוב כל מה שנראה עלינו, באותות ומופתים, ונשים את זה כל בוקר על היד ועל הראש, בתפילין, ולכתוב אותו על פתח הבתים במזוזה, ולהזכיר את זה כל יום בפה, בבוקר ובערב, אמת ויציב דאורייתא, לספר את מה שקרה, עזרת אחותינו עתה ומעולם, ולספר את כל המסים האלה שקרו. וזה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל יומי חייך. שכל יהודי יזכור את התפיד, ושנעשה סוכה בכל שנה. כל שנה יהיה סוכה, זה עוד דבר שנזכור. כל יוצא בהם מצפות רבות זכר ליציאת מצרים. והכל נהיות לנו בכל הדורות. עדות במופתים שלא השתקפו. ואז ברגע שנעביר את זה כך, דור לדור, דור לדור, מדור לדור, בלי הפסק, בכל כך הרבה אופנים, וכל כך הרבה מצוות, וכל כך הרבה פרטים, אז לא יהיה פתחון פרסה, לכותר, להפשיש אמונת האלוקים. וכשהקונה מזוזה, בזוז אחד, שמה עולה מזוזה, לא הרבה, וקבעה בפתחו, שמה אותה בפתח, זה מתכוון בעניינה, הוא מבין מה שהוא עושה. הוא אומר, כבר הודע בחידוש העולם, ובידיעת הבורא, ובהשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה, בכל הצדדים של התורה, מאמין בכל התורה כולה. מלבד, שזה חוץ מזה, הוא גם הודה שחסד הבורא גדול מאוד, עושה רצונו, שמי זה עושה רצון השם, יקבל שכר. איפה רואים את זה ביציאת מצרים? שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד גדול, בזכות אבותיהם החפצים, בעזרת שמו, נכון? גם אני, נעשה בני ישראל, אברהם אלזק ליעקב בכל שבת. זאת אומרת, בזכות האבות הקדושים, שהם נחלו את רצון השם, אז הוא מרחם גם על צאצאיהם. אבל מצווה חמורה, הווה יזהיר במצווה קלה כבחמורה, למה שכולן חביבות וחמודות, חמודות וחביבות מאוד, שבכל שעה אדם מודה בהן לאבך. כשאדם מקיים מצווה, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על החסד שנעשה איתו, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו, אמונה, ושתיים, ולהודה אליו שבראנו, שהוא בראנו, לא להאמין בקדוש ברוך הוא ולהודות לו. והיא כוונת היצירה. זו הכוונה של הקדוש ברוך הוא בכל יצירת העולם. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. אם לא קיבלנו מרבותינו טעם אחר, למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את העולם? ואין כן עליון חפץ בתחתונים, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בבני האדם בעולם הזה, מלבד שידע האדם, ידע האדם בשלב אחד אמונה, ויודע לאלוקיו שבראו. זה התכנית של כל העולם. ברור שאלוקים ושבראו לכבודו, להללו ולשבחו ולספר אותו. להודות לקדוש ברוך הוא, זה המטרה שלכם הוא ברא אותנו. ברא את כל העולם כולו, זה ברא אותנו. הוא אומר, וזה כוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי הכנסיות, וזכות תפילת הרבים, כל הדברים האלה, מה המטרה בהם? שיהיה לבני אדם מקום, יתקבצו ויודעו לכל שבראם ואינציאם, שברא אותם ואינציא אותם ויצר אותם, ויפרסמו זה שהם מאמינים בו, ויאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. כן, עכשיו הוא ממשיך, ומן הניסים הגדולים, המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יצור התורה כולה. לא למעשה, עיקר האמונה, דווקא בניסים הנסתרים. למה? זאת אומרת שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו. עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. בין ברבים, בין ביחיד. אלא אם יעשה המצוות יפסיכנו זכרו, ואם יעבור עליהם יחיתנו עונשו, הכל בגזרת עליון. זאת אומרת, בעצם, בסופו של דבר אדם אמור להגיע לאמונה כזאת שהוא יודע שהכל משמיים, וכל מה שקורה כל הזמן זה הכל מסיבי צריך. זאת אומרת, גם מה שנראה לנו כטבע, זה בעצם נס, אך שהנס הזה הוא כל כך גדול שהוא פשוט מידי ומתמשך. זה ישראל, היו במדבר, כן? התרגלו שמה, שירד להם מן מהשמיים. טוב, אז מאיפה יורד לכם? ילד קם בבוקר, ילד פה ילד. ילד פה בן 35, כן? הוא נולד במדבר, יקרא בכניסה לארץ, הוא, מה חבוש? לכם מהשמיים. הילדים שלו כבר, גם כן נולדו עם זה. לך מהשמיים, מה הבעיה? נכנסים לארץ ישראל, ופתאום אומרים שזה גודל מהבמה. תחשוב על זה. עד היום מי שיורד מהשמיים, פתאום אומרים שזה צומח מהרצפה, ואחר כך תוכנים את זה, ואפשר לאכול את זה, משהו מדהים. מתרגלים, ואז אני אומר דבר פשוט. אז היה, נראה לי, רב שפרי ללביץ', גם דיבר על זה, את הגמרא, בסוף כתובות, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, אז יגדלו, כיכרות לחם מוכנים על העצים, גלוסקנאות, כמו שהגמרא קוראת לזה, כיכרות לחם מוכנים, עפויים, צעירים, יגדלו על העץ, נחמניות, יש לנו גם מחוגים, כן? אז הוא אומר, אה, שם מישהו שעשה ספורט, מה באמת, איך נראה לך, מה, איך זה יגדל על העץ, מה יכול להיות, עפוי על העץ? זאת אומרת, נשמע, אל תדאג, ביום שזה יקרה, המדענים יהיו להם את, נגיד שהפחמימנים יקרבו עם הסוכרים, ואחת תחמות את הפחמן, גדלה, ויעקב את החממה, ויהיה להם לסדום עליה איך זה קרה. זאת אומרת, בננה, אתה כן מבין. ככה יפה וצהוב וקצת עקום, וככה, שזה מבש שין זה ירוק, של להדיר את הבן אדם לא לאכול, ואז זה נהיה צהוב, ואז זה יפה ככה פורץ לאכול, וזה רף, לא קשה מדי, וקל לכילות, זה הכל מובן לך, איך זה קרה, זה בסדר גמור, אבל דווקא הפיקה לכם זה לא יכול להיות, שעד זה דעייתי מה, אתה משווה? הבננה זה בננה, וזה דבר כזה פשוט מסוב על זה, מה ההבדל את הכל תרחו לחדות את הפחמימנים והספרים בדרך הזאת, או בדרך הזאת? לא, זה יגדל, הבריאה מספיק לתוכים את זה לדרך, אבל מה הבעיה? תודה, כן. נכון. נכון. כן, זה יש איך לי מילה. נכון, יהיו וגדלו כמה להציג. אבל מה הבעיה? מה שאנחנו רצים לראות, כבר נהיה את זה לפשוט, מה זה פתע? אתה יודע, יש ביטוי ברבנו בחיי, רבנו בחיי אומר, שלמה זה נקרא סיבה? שהרבה מאוד תבעו בו. תבעו בו, יש לנו תביעה. אבל בגלל שהם רגלים, שזה כמו מטבע, חוזר על עצמו כל הזמן, אז זהו, כאילו, מה, זה הטבע, זה המציאות, רגע. אז זה עצמו לא מסתכלים כמו נס. למה? כי זה נס נסתר. נס נסתר הוא בעצם נס כפול. הוא נס שקורה תמיד. ובגלל שהוא קורה תמיד, אז מתרגלים אליו, אז מפסיקים להתאב ממנו. ואז הוא מפסיק להצטער מזה, אז הוא כבר מביא. הרב שח, מישהו נסע לשבט. למה נסע, אתה? לראות את מסלעות הבריאה, להצטער, להגיע לאמונה. אמר לך, מה הבעיה? תסתכל על הציפורניים. תסתכל, איך זה גודל. האמת היא, צודק, אין מה להגיד. כאילו, בעצם הדברים הוא צודק. הוא היה יכול באמת להסתכל על תפוז ולהתחיל למכות. הרב שח היה, זה היה ידוע, כן? היה יכול, גם תפוז הוא מתחיל למכות, הוא מתחיל למכות. מה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, וכל תקיות של מין, ואת הגרעין מין, וככה, והצליפה. זה בעצם, לא, האמת היא שפשוט היה בן אדם עם כוח התבוננות עצום. כמו בגמרא היה את הכוח התבוננות הזה, לחדש חידושים. אבל גם כשהוא מסתכל על תפוז, הוא מסתכל על אותו כוח התבוננות. לא משהו שאני, הרי התרגלתי כבר, כשהוא למד שואו בורו מה זה, זה, גם אני כבר למדתי את זה כבר בחיידר, כשהייתי בן חמש, אז... לא, רגע, עכשיו לומדים את זה מחדש, רגע, שור, למה, קדם, שם, רגע, הוא התחיל כל דבר לחקור, אז גם כשהוא מסתכל על תפוז, הוא חקר אותו, כמו פעם ראשונה שהוא רואה את תפוז. וממש חפל, זה יאללה אמונה. הנה, תראה איזה חוכמה יש פה, תראה כל פרט, אז הוא היה מסוגל להסתכל על הציפורניים ולהגיע לאמונה. אבל אנחנו מה לעשות, התרגלנו, מתרגלים לזה, אז כבר לא רואים. אברהם אבינו הרי יצא מהנערה, נכון? יצא מהנערה בגיל 3, הראשונה, זה הוא ראה את שקיעת החמה, הוא ראה את זריחת החמה, הנס החמה, הוא ראה את השם הזורח. כל כך התפעל מזה, שכל היום הוא מסתובב וחשב, מי ברא את השמש הזו, מחממת את העולם. כל כך נעים, כל כך כיף. הוא התחיל לשוב, רגע, בלי זה הכל היה תפעו. וואי, איזה חוכמה מדהימה, אני לא יודע, כאילו, עד איפה הוא הגיע את ההבנה של הטבע, וכמה השמש באמת היא חיים על פני האדמה, כאילו בלעדיה אין כלום. אבל... לפי העברה שלו הוא הגיע לזה, הוא היה כל כולו מלא הכרת תודה למי שברא את השמש הזו. והוא חיפש איך להכיר תודה. אז אחר הוא חושב שהשמש היא ישות נפרדת, היא היופר, היא הבורא. אז הוא השתחווה לה, ועבד את השמש. הרי לא רואה שהיא שוקעת, ואין לא. וכנראה לא הבורא. אז זה מישהו אחר שהוא יצר את השמש. אז הוא לא נרגע, והמשיך לחפש את הבורא הזה. אז הוא עבד לירח, ואחר כך המשיך. בגיל 48, נכון, זה לקח מגיל 3, בגיל 48, הוא הגיע, הכירו שזה היה כזאת ברוך הוא. הוא הגיע להבנה הזאת שיש משהו אחר, לא בתוך המערכת, לא משהו פיזי, גשמי, ניתן למישהו או לפייה או לראייה או להערכה, שהוא זה שברא את הכל, ולא אנחנו מחויבים את ההתרת הטוב על הכל. אבל זה מדהים, כי את הדבר הזה שאברהם אבינו ראה, גם כל אחד מאיתנו יכול לראות. זריחת השמש לא השתנתה מלפני 3,800 שנה ועד היום. היא אותה שמש שזורחת באותה תקופה. זאת אומרת, למה לא קרה לאף אחד מאיתנו שראה את דריכת השמש, שאנחנו מסתובב תערוריים כל היום לחפש מלאים עשרה תודה לקדוש ברוך הוא, לבורא למי מוטיף פה על זה? רק מה, השם שתורחת, גם על זה צריך להודות, כאילו. זה הרי, זה הרי כזה פשוט, כל כך התרגלנו לנס הזה, כל כך התרגלנו למציאות הזאת שאנחנו בכלל לא מחפשים להודות עליה. וזה בעצם, אין לאדם חלק בתורת משה, זה הרמב"ן, אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. לא, לא, לא להתרגל שסף זה מנהגו של עולם, ככה העולם נוהג זה. ככה זה. אין ככה זה ואין בין צבע ומנהגו של עולם. כל דבר זה חידוש, ועל כל דבר צריך להודות. ועל כל דבר לשים לב אליו. איך מגיעים לזה? איך מכירים בזה? מן הניסים הגדולים, אתה רואה בניסים הנסתרים. כשאדם רואה את הניסים הגדולים, שם זה הדרך הקלה להגיע להבנה שיש פה נס מספר. כשאדם רואה ששמן דולק, שמן דולק, כשהוא רואה שחומץ דולק, כן? מי שאמר לשמן והדלק, יאמר לחומץ והדלק, רבי חנין לבן זוכה, שאומר מי שאמר לשמן והדלק, אז פתאום הוא מבין, רגע, וכששמן דולק, כן מובן? זה גם לא מובן, מה פתאום ששמן ידלק פה חומץ דולק? אז גם שמן דולק זה נס. אבל מה? שאנחנו, מרוב שאנחנו רגילים, אם חומץ תמיד היה דולק. אני אומר, חומץ דולק, וואו, שמן, מה פתאום ששמן ידלק, כאילו? איפה ההיגיון פה? מה הבעיה? התרגלנו ששמן דולק, ולכן זה הגיוני. הגיוני פשוט התרגלתי, זה הכל. זאת אומרת שגם ההיגיון הוא לא נכון, ההיגיון גם משקר אותנו. כן, ההיגיון פשוט נותן לנו להבין שמה שהתרגלנו זה... אבל זה אומר מה? אבל מתוך מה שאדם רואה לפעמים נס, הוא רואה שהעולם השתנה. פתאום הוא מבין, רגע, רגע, יש פה מישהו שמנהל את העסק. יש פה מישהו שבנה משהו. יש משל ידוע עם פסל. פסל שהחליט פעם שהוא בונה פסל של סוף, זה יהיה מדויק לגמרי, מה שיראה את זה אמיתי. הוא עבד ועבד ועבד, וחסה וחסל מכל הכיוונים, מה שיצא סוף עומד משיש. ככה, אבל נראה אמיתי, יום הוא הוציא אותו באמצע השוק, העמיד אותו באמצע השוק, העמיד לפניו את הסבן, וחיכה למחיאות כפיים, כן, לקרדיט שהוא אמור לקבל. עובר היום, הוא אשים לשים לפה לשם, אף אחד לא מגיע, אף אחד לא מתחיל. הוא לא מבין מה, כזאת יצירה נהדרת, אף אחד לא נותן לו כלום, לא נותן לו כלום. תפס בן אדם שעובר שם, תגיד, מה אתה אומר על הסוס הזה? בסוף, יש כמו כל הסוסים. הוא מבין מה הבעיה, הם פשוט לא קולטים שזה פסל של סוס, הם חושבים שזה סוס אמיתי, זה כל כך מוצא. לקח את האיזמל שלו, חתך את הסוס הזה לשתיים, תמיד חצי אחד פה, חצי אחד שם. תוך רגע כל השוק עמד מסביב לראות מה קרה. פתאום כולם ראו את היופי של זה. כשהים ישר חלק, זורם, גאות, שפל, תראו מה, זה הים. הים נקרא לשתיים, וואו, קריאת ים סוף, כולנו מדברים על זה עד היום הזה. רגע, מה קרה? כשהים רגיל נס יותר גדול או פחות גדול? ואולי אפילו נס יותר גדול. כשהים עומד וכל המערכת עובדת בתורה הרגילה. רק מה? מן הניסים הגלויים, אדם מודה בניסים הנסתרים. כשרואים חצי אחד של הסוס פה וחצי שני של הסוס שם, פתאום אז אנחנו מבינים, רגע, יש פה איזה משהו מיוחד. גם כשהוא עמד מקודם, הוא היה אפילו סדר יותר גדול, הוא היה אפילו יותר יפה. עם הניסים הגלויים, אדם מודה בניסים הנסתרים. אבל איך אומרים, כשאדם מתרגל לקבל, זה לא, הוא פשוט לא מבין שיש פה משהו להודות עליו. מספרים שזה סיפור של שנורר. שנורר הסיפור לי את זה, ככה אחד שעושה כסף, סיפור שלו. הוא אומר, היה יהודי שהיה, כאילו הוא מחזיק אותו ככה, אמר לו, זה, אם לא אתה עורף, לעשות כסף, בוא אני אעזור לך, סבור, אל תבייש את עצמך. הכל חודש שולח לו מהתפה, אני יודע, 500 שקל, 600 שקל, כל חודש, אין מגיע. ואז הגיע לפני החודש לחגים. הוא חושב, רגע, מה הוא שלח לי עוד פעם 500, 600 שקל, כמה שהוא שולח לגיד, 600 שקל, כאילו זה לא מספיק. פסח זה הרי הוצאות. טוב, אז הוא מחכה לראות מה קורה. הוא רואה באמת ביום של... כאילו, כשהוא מגיע מהתפה, הוא מגיע מהתפה לתחילת ניסה, הוא רואה שיש שם 1,000 שקל. הוא הוסיף לו עוד 400 שקל. מה קרה? הוא גם עושה את החשבון, שהנה, הקודש של ניסה, חגים, הוסיף לו עוד. פתאום הוא כל כך תרחוי, הוא הוסיף עוד 400 שקל, הוסיף עוד 400 שקל, שיהיה לי לחגים. מתקשר אליו. תודה על 400 שקל, מה, הגיע רק 400? שלחתי 1,000. מה קרה? זה 600 זה כבר שלו, הוא רגיל לקבל את זה, זה הגיוני מה שנקרא, זה היה נורמל. הנס היה 400. זה, אני אקשר לראות על 400, זה 600 רגיל. מן הניסים הגלויים, מה400 אתה מודד הניסים הנסתרים, צריך להיזכר להודות גם על ה600. להודות על כל מה שהאדם חיה, על כל שם תחיים. וזה שאין לאדם חלק, כן, עד שנאמין שכל דברינו מתחיינו, כולם ניסים, אין מהם טבע ומנהגו של עולם, אלא יעשה המצוות, יפתחנו ספרו, הכל בגזרת עליון. שאני אעזור שבאמת נזכה שהאמונה שלנו בביאת המשיח, העיקר ה-12 משלושת העיקרים, וביאת המתים נזכה לקיום בקרוב. ואדריך הנניה בן הקשרים לא רוצה את זה בקרוב.